טוב, הנושא שהתחלנו ללמוד פעם שעברה זה לגבי הפוליטיקה העולמית. אולי נתייחס קודם כל למושג שנקרא פוליטיקה בכלל. מה זה פוליטיקה? פוליטיקה באופן פשוט זה מעורבות. אדם פוליטיקאי במושג המהותי, בפונקציה שנקרא פוליטיקה, זה אדם שהוא לוקח אחריות ומעורב במה שנעשה בחברה, במדינה, מדרגות בפוליטיקה נאמר, בוועד הבית לפעמים. יש שני סוגי אנשים. יש אנשים שהם פסיביים, הם לא אכפת להם, נותנים לחברה אחרים לנהל את החברה או את מה שצריך לנהל, ויש כאלה שפועלים ויש כאלה שהם יותר נפעלים נאמר ככה. הפוליטיקאי זה אדם שהוא פועל, הוא לא נפעל אלא פועל. הוא רוצה להיות חבר כנסת. למה הוא רוצה? אם שהוא כאן רוצה להיות חבר כנסת? אף אחד לא רוצה. זה מקצוע קשה. אבל האמת היא שכל פוליטיקאי הוא מעורב עם הבריות. הוא רוצה לשנות משהו, לתקן משהו. הנה מבחינה סוציאלית, או מבחינה רוחנית, או מבחינה... זה נקרא פוליטיקה. פוליטיקה זה מעורבות של האנשים בנעשה ולקחת אחריות ולהשפיע בצורה כזאת. כל מי שמצביע מה משפיע, יש בסיסמה כזאת. למרות שזה לא אמיתי, מדוע? כי אחרי ההצבעה כבר שוכחים ממך, אתה כבר לא משפיע יותר. מי שאתה מעלה לשלטון, מי שאתה מעלה לתפקיד, הוא באמת יש לה השפעה, אבל המצביעים עצמם לא תמיד יש להם את אותה השפעה. זה ברמה העקרונית, מה זה פוליטיקה? פוליטיקה, אם כן, זה מקצוע שבו האדם לוקח על עצמו תפקיד להשפיע, לתקן, לשנות, זה נקרא פוליטיקאי. אותו דבר מבחינת העולם. העולם מתנהל, מערכת היחסים בין האומות, בין העמים השונים, זה מערכת שלמה, שבסך הכל כל המערכת הזאת של היחסים בין אומות העולם, קוראים לזה פוליטיקה עולמית. קוסמופוליטית. יש ביטוי כזה, נקרא קוסמופוליטי. קוסמופוליטי. במערכת היחסים הבינלאומיים האלה, הקוסמופוליטית הזאת, לכל עם יש תפקיד בתוך כל האורגן הזה שנקרא המין האנושי. העם היהודי יש לו תפקיד מאוד מרכזי בתוך הקוסמופוליטיות הזאת. כי העם היהודי במהות שלו הוא קוסמופוליטי. הרי לאברהם אבינו כבר נאמר, למה שינו את שמו, קראו לו במקום אברהם, אברהם, אב המון גויים. ככה התורה אומר, מה זה אב? אב זה מלשון משפיע, אבא, אבא רוחני. יש אבא פיזי, ויש אבא רוחני, כמו רב שהוא... אב לתלמידיו, הוא אבא רוחני. אברהם אבינו הוא אב המון גויים. זאת אומרת, הוא אישיות קוסמופוליטית, עולמית. גם נאמר עליו, ושכה לגוי גדול, ויהיה ברכה, ונברכו בך כל משפחות האדמה. זאת אומרת, העם היהודי שהוא הגוי הגדול הזה שיוצא מאברהם אבינו, במהות שלו הוא עם בעל השפעה עולמית. יש לו תפקיד עולמי, הוא מרכז העולם, לב שבאומות, כך אומר רבי יהודה הלוי. בזוהר הקדוש, המוח של האומות זה העם היהודי. בעל ההשפעה רוחנית, מוסרית, ערכית, על כל האנושות כולה. אלא מה? במשך 2000 שנות גלות, כאומה, לא הייתה לנו מדינה, לא היינו מבחינה זאת לאום, לאום זה ממלכה. לא היינו מציאות של ממלכה בכלל. היינו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. אז כאילו ניתקנו את עצמנו, התרחקנו מהפוליטיקה העולמית, אנחנו כבר היינו במצב שאין לנו נציגות במשפחת העמים מבחינת ממלכה, המלך וכו'. ואני לא יודע אם שמעתם שהקימו את מדינת ישראל. אתם שמעתם שהקימו את מדינת ישראל? איפה שמעת? איפה שמעת על זה? בחדשות שמעת. חזרנו לפוליטיקה העולמית. היום אנחנו חלק מהמשחק של הפוליטיקה העולמית. מבחינה מדינית, מבחינה, מהרבה מאוד בחינות. אנחנו היום, עם ישראל, שדבר כבר מובן מאליו, אבל פעם, לפני 60 שנה, זה לא היה מובן מאליו הדבר הזה. לא היה לנו נציגות, נציגות לאומית. היום יש לנו ראש ממשלה, אפשר להסכים עליו או לא להסכים עליו, זה לא משנה. הוא הראש שלנו, הוא מייצג אותנו. ויותר מזה, אני אגלה לכם סוד, היום הפוליטיקה העולמית, מדינת ישראל, היא לא, אתם יודעים, יש משחק שנקרא שח. נכון? מישהו כאן יודע שח? אתם לא, אף פעם לא שחקתם שח? מי יודע לשחק שח?
כיתה
ג' ד' כיתה ג' ד' שחקת שח. אז בשח יש כל מיני חיילים. יש חייל פשוט, יש צריח, יש סוס, יש מלך, יש מלכה. אתם זוכרים את המשחק הזה, נכון? שעם ישראל במשחק הזה שנקרא השח העולמי הוא לא חייל פשוט. הוא לא חייל פשוט. הוא היום כלי מרכזי. היום למשל, אם פעם תעשו חשבון כמה נפח של זמן נשיא ארצות הברית מקדיש למדינת ישראל, שהוא ראש המעצמה העולמית הגדולה ביותר, כמה זמן לדעתכם מתוך נניח יש לו בחודש נניח, כמה זמן הוא מקדיש למדינת ישראל מתוך החודש הזה, כולל ניהול ארצות הברית, משברים כלכליים, משברים בפה, משברים בשם, הוא מנהל את העולם. כמה זמן הוא מקדיש למדינת ישראל לדעתכם?
80%, 90%.
כמה ימים?
זה לא יאומן, אין שום פרופורציה, עם של 5.5 מיליון, ארץ כזאת קטנה. ותראו מה זה, לא הנשיא ארצות הברית, סרקוזי, יש לו מדינה, קוראים לו צרפת, אני לא יודע אם שמעתם, אבל אין לו זמן לצרפת, מה הוא מתעסק כל היום? מדינת ישראל. סין היא מדינה יותר גדולה ממדינת ישראל, נכון? הודו מדינה יותר גדולה ישראל, אבל היום מנהיגי העולם שעוסקים בפוליטיקה, הקוסמופוליטית נאמר העולמית, מדינת ישראל כבר היום חזרה לבמת הפוליטיקה העולמית. אנחנו, הרב כותב את המאמר הזה לפני 100 שנה, שעדיין אנחנו לא היינו בתוך הפוליטיקה העולמית, כי לא היה לנו נציגות, לא היה לנו ממלכה, לא היה לנו מדינה. אבל הרב אומר, עזבנו את זה במשך 2000 שנה, והוא אומר, לא רק עזבנו במקרה, אלא אומר, זה לא היה מתאים לנו להתעסק בפוליטיקה העולמית, בזמן הזה, והוא מסביר גם מדוע, אבל נחזור לפוליטיקה העולמית. ואני מודיע לכם חגיגית, אם אפשר להודיע כאן, שנביאי ישראל, השם דיברו על אחרית הימים, ונערו אליו כל הגויים, וכביתי בתפילה יקרא לכל העמים, וכל הדברים, הנבואות האלה התקיימו, זאת אומרת, זה שמרכז ההשפעה העולמית, הרוחנית, המוסרית, הערכית, היא תהיה במדינת ישראל, בירושלים. הדברים האלה זה דבר ודאי, זה לא דבר מסופק. כל דברי הנביאים, שדבר אחד מדבריהם לא ישוב אחור, הכל יחזור אליו. על זה מדבר כאן הרב במאמר הזה, על הפוליטיקה העולמית, על הקוסמופוליטיות הזאת, שזנחנו אותה לכאורה, תקופה ארוכה, ואנחנו הולכים וחוזרים אל במת הפוליטיקה העולמית, נהפכים לעם קוסמופוליטי. לא רק עם מסוגר בתוך עצמו, אלא עם בעל השפעה על העמים שנמצאים סביבו. בואו נראה את זה בתוכו, בבקשה. אנו מסתכלים, עזבנו את הפוליטיקה העולמית מאונס שיש בו רצון פנימי. מה, צריך להבין מה זה אונס שיש בו רצון פנימי. יש ביטוי כזה בהלכה, כופים אותו עד שאומר, רוצה, אני מדבר לאדם מסורבי גט. אדם שהוא מסרב גט, בית הדין מפעיל עליו לחץ, איך אומרים?
פיזי
מתון. על מנת שהוא ייתן גט. חייבים, האדם שנותן גט, הוא צריך לתת את זה מרצון. הוא לא יכול לתת את זה לא מרצון. אז מפעילים עליו לחץ עד שהוא אומר, רוצה אני. אז שאלה, איך אפשר לעשות דבר? זה דבר לא אמיתי, אתה מפעיל עליו לחץ, אין לו ברירה, הוא אומר רוצה אני. אז חכמים אומרים, זה לא שאין לו ברירה. אם בדין החליט שהזוג הזה צריך להיפרד, זה לא מתאים לחיות ביחד, אז כופים עליו לחץ פיזי חיצוני מתון או לא מתון, תלוי איך מודדים את הלחץ הזה. הוא אומר, רוצה אני, כי החלטת בית הדין, לפעמים אדם הוא נקמן, הוא רוצה ינקום באשתו, אני יודע, או מסיבה זאת האחרות, אז הוא מסרב לתת גט לעניין הזה. אבל באמת, יש לו נשמה טובה. אז ההפעלת, הלחץ עליו, הוא מגלה את הרצון הפנימי, התת הכרתי הזה, שהוא קיים בנשמה הטובה שלו, מסכנה, היא סובלת, תן לה כבר גט. אז הוא אומר, אתם יודעים מה? נשברתי, אני נתן לה גט. אבל זה מתאים באמת, מתאים לנשמה הטובה שלו, למרות שכלפי חוץ זה לא נראה ככה, אבל בפני זה כן ככה. אותו דבר גם לגבי הפוליטיקה העולמית. עזבנו את הפוליטיקה העולמית מאונס, כי גלינו מארצנו. אין לנו מדינה. לא הייתה לנו מדינה, בגלות לא הייתה לנו מדינה. במילא לא היינו יכולים להיות מעורבים בפוליטיקה העולמית. אבל העזיבה הזאת אומר שהיא בכפייה נכפתה עלינו, יש בה גם רצון פנימי. רצון ששייך לנשמה של העם היהודי. מדוע? כי כללי המשחק של הפוליטיקה העולמית, אז וגם היום באיזה מידה, הם כללים כאלה שאנחנו לא מסוגלים לשחק במשחק הזה שנקרא פוליטיקה עולמית. כמו שאני שאלתי אתכם בהתחלת השיעור, מי שרוצה להיות כאן חבר כנסת או לרוץ לבחירות או משהו כזה, כולם אני ראיתי אמרו לא, סלדו מהרעיון הזה, נכון? נכון או לא? סלדו. למה? אתם רוצים להגיד, זה לא מתאים לנו. אנחנו רואים איך זה מתנהל כל העסק. איזה מאבק, איזה אלמה דה שיקרה זה נקרא. שקרים ותככים ואינטריגות מי צריך את כל הבלגנים האלה? נכון, אתה מקבל משכורת טובה? אבל אפשר לקבל משכורת טובה יותר במקצוע אחר. אז בשביל זה צריך ללכת לפוליטיקה, בשביל הדברים האלה. ככה אני קראתי את מה שחשבתם. שאני מעדיף לא להיות בתוך כללי המשחק הזה שנקרא פוליטיקה.
לפי אחוזים, לרוב השרים יש
תיק במשטרה. טוב, כתוב על כל איש ציבור, יש לו איזה קופה של שרצים מאחוריו, אחרת הוא לא איש ציבור, כאן יש ביטוי כזה בחדר. אבל בואו נלמד עליהם זכות. בכל זאת, יש להם אומץ לשחק את המשחק הזה, אז כל הכבוד, זה כמו שיש משחק, נניח, אני לא מכיר משחקי ספורט, אבל יש משחקים מאוד אכזריים, כמו רוגבי כזה, אני יודע, באמריקה לפני תורה, הם מרביצים אחד לשני, מי מסוגל ללכת למשחק הזה, רק לכתוף מכות או משהו כזה? אז מה אני מעדיף לא לשחק את המשחק הזה? אותו דבר, זה המשל, הנמשל לגבי הפוליטיקה העולמית, בתקופה שהיינו בגלות. אבל זה לא מתאים לנשמה של העם היהודי. צריך לדעת שהפוליטיקה העולמית היא מאוד מאוד אכזרית במשך האלפי השנים האחרונות. הכוחניות, הרשעות, הרוע, כל דלים גבר, ומלחמות, שפיכות דמים, כל הדברים האלה, זה לא מתאים לעם היהודי. זה לא מתאים לנו. אז אמרנו את זה ברצון כביכול, אומר, טוב, זה לא מתאים. כשהגיע הזמן שכללי המשחק השתנו, יחסי האנוש בין העמים למיניהם, בין האנשים למיניהם יהיו יותר עוגנים, יותר נכונים, אז ניכנס למשחק הזה של הפוליטיקה העולמית. הנה היום למשל. אנחנו רואים מה זה, הם, הערבים, החמאס הזה ואחרים, היום כבר מצפון זורקים עלינו בצצנה, אנחנו מה, עשינו להם משהו רע לאנשים האלה? מה, שום דבר. לערבים עשינו משהו רע, רק טוב. תראו איזה שפע, איזה כל טוב. ערבים שחיים מכאן בתוכנו, מה חסר להם? שום דבר, רק טוב, 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 טוב. מה הם מחזירים לנו?
רק רע.
זה פצצות, זה מה שמחזירים לנו. אבל אלה כללי המשחק, מה לעשות? וכשאנחנו מתקיפים אותם, באים אלינו בטענות, למה אתם מתקיפים אותם? היום עוד עושים לנו, נותנים לנו קצת לנשום, להרביץ להם. אבל מי יודע מה יהיה בעתיד, יגידו סטופ, עד לכאן. חס ושלום. הדברים כאלה. זה לא מתאים. אנחנו רוצים כללי משחק הוגן. הבא להרגחה. השכם להרגו. זה כלל מוסרי, כלל אוניברסלי אפילו. האם באים לזרוק עלינו פצצות, להרוג אותנו, אנחנו צריכים לשבת בחיבוק ידיים? כמה שנים כבר ישבת בחיבוק ידיים? זה ישרות, נאמר ככה. אבל לחיות בעולם של צביעות, של אנשים שהם באמת מתקיפים אותך והורגים, נשים, ילדים וטף וכל זה, ואתה עם ידיים קשורות מאחורה, זה לא מתאים לנו, לעם היהודי. דוגמה. אם כן, אנחנו חיים בעולם קוסמופוליטי, חוזרים לאט לאט לבמת המשחק, ואנחנו מנהלים משחק, הייתי אומר, לפי הכללים שלנו, אצלנו יש תואר הנשק, צבא הגנה לישראל הוא לא צבא, כמו שהם מנסים לצייר אותו, כאילו האכזרי, רע או משהו כזה. מותק של האנשים, אני מכיר את החיילים, חלק מהם יושב כאן. זה לא חיות אדם, חס ושלום. ברוך השם. אז זה אומר כאן הרב. עזבנו את הפוליטיקה העולמית. עד מתי? עד שהאנושות תתקדם קצת ותהיה יותר בסדר. עד נוכל לחזור למשחק הזה שנקרא הפוליטיקה העולמית. זה מובן הרעיון. בוא נראה את זה בתוכן. עזבנו את הפוליטיקה העולמית מעונש שיש בו רצון פנימי. עד אשר תבוא עת מאושרה, שיהיה אפשר לנהל ממלכה בלא רישה או ברבריות. אנשים, לא רק עם ישראל, גם בכלל, כללי המשחק של ניהול מדינה וניהול יחסים בינלאומיים, יהיו יחסים של צדק ויושר, ולא רשעות וברבריות. זהו הזמן שאנו מקווים. עכשיו תשאלו אותי אם הזמן הזה הוא הזמן הזה עכשיו או לא, תשאלו אותי.
זה הזמן הזה עכשיו או שאנחנו...
אני חושב שכן, אחרת להיינו קמים כמדינה. אמנם עדיין לא רואים את זה. עדיין המגמה הזאת של לנהל מדינה במגמה יותר אידיאליסטית, יותר רוחנית, יותר מוסרית, יותר ערכית, ולא ניכר כלפי חוץ כל כך, אבל זה קיים כבר בתוך המין האנושי. אנחנו נמצאים היום בעולם שאפשר להגיד, איך אומרים אנשי המדע, כפר גלובלי. זאת אומרת, אנחנו היום מחוברים, כל העמים מחוברים. בו זמנית, באונליין מה שנקרא, אתה מחובר, כל העמים כולם מחוברים. יש לך אינטרנט. בו זמנית כולם מחוברים, מבחינה טכנולוגית אפילו. כל דבר שקורה בעולם זה כבר הדבר העולמי. אנחנו כבר לא יכולים להתנתק מהמציאות האחדותית הזאת של כל המין האנושי שנהפך לאיזה כפר קטן, שבכפר, מה שמאפיין את הכפר הקטן, שאתה יודע מה נעשה אצל כל אחד. הוא יש לו בעיה, מיד כל הכפר יודע מה קורה. זאת אומרת, אנחנו נמצאים במצב מבחינה כלל אנושית, שאנחנו כבר אחדותיים יותר, מחוברים יותר, מקושרים יותר. זה כבר מציאות לגמרי שונה, מה שהיה פעם, שיכולה להיות מלחמה בקצה העולם, בכלל לא היית יודע שמתקיימת שם מלחמה או משהו, בגלל המרחק והחוסר התקשורת על הדברים האלה. יש איזושהי אחדות, אפילו טכנולוגית, אבל גם אחדות מגמתית. בוא, למשל, תן לכם דוגמה. היום השכלה, הקריאה וכתיבה, זה נחלת המין האנושי. זה פשוט לכל מדינה, בכל מקום, שאנשים לומדים לקרוא ולכתוב. זה דבר פשוט. נראה לנו כדבר פשוט, נכון?
לפני 100 שנה,
זה לא... לפני 100 שנה, 90 וכמה אחוז, מהאנשים בעולם היו אנלפבטים. לא ידעו לקרוא ולכתוב. הקריאה והכתיבה זה לא רק עניין טכני, זה עניין רוחני. עניין של השכלה, עניין של... העולם הולך ומתפתח, מתקדם. נכון שהייתה השואה מבחינה מוסרית, בעיקר אירופה הגילתה את פרצופה החייתי בשואה וכל הדברים האלה. אבל יש התקדמות. יש התקדמות, ובמערכת המתקדמת הזו, שגם העולם הטכנולוגי, המדעי, והכלל עולמי, ההשכלה וכל הדברים האלה, על רקע זה קמה גם מדינת ישראל, והיא כבר היום חלק מהפוליטיקה העולמית. נרצה או לא נרצה, לא רק חלק, אנחנו חלק מרכזי בתוך הפוליטיקה העולמית. וזה מחייב אותנו גם דרך אגב להתנהג למופת. אנחנו אור לעמים. אנחנו לא ככל העמים, אנחנו אור לעמים. להתנהל כמדינה, מבחינה מוסרית, מבחינה ערכית, כל הדברים האלה מחייבים אותנו, כולם עיני רבים נשואות אלינו. מה התגובות שלנו על אירוע כזה או על אירוע אחר? איך אנחנו מתייחסים לערבים, מתייחסים לאויבים, מתייחסים לאוהבים למיניהם? היום אנחנו כבר, אפשר להגיד, שחקן די מרכזי בקוסמופוליטיות הזאת בערב העולם. זה לגבי השאלה, ושאלנו מה היום, מה קורה היום. התקדמנו קצת. בואו נתקדם בעזרת השם. בואו נראה הלאה. מובן הדבר שכדי להגשימו אנחנו צריכים להתעורר בכוחותינו כולם. להגשים את הכניסה שלנו לקוסמופוליטיות הזאת. להיות אומה שהיא מעורבת במה שנעשה בכל העולם, זה לא עניין של אדם פרטי כזה או אחר, זה עניין של כל האומה. צריכה להתחזק, צריכה להתעלות, צריכה להתקן, וככה בצורה כזאת יותר ויותר נתפוס את מקומנו בעולם. שכדי להגשימו אנחנו צריכים להתעורר בכוחותינו כולם, להשתמש בכל האמצעים שהזמן מביא. הכל יד כל בורא כל עולמי מנהלת. אני פעם בדקתי את זה, מי מנהל את העולם? לא יודע אם שמעתם. מי מנהל את העולם? מי? איך אתה יודע? אתה גם בדקת את זה, מעניין. לא, אני שואל, איך בודקים את זה באמת? למה אני אומר איך בודקים את זה? כי אנחנו נמצאים בעולם שהוא לא, על פניו זה לא נראה ככה. באופן חיצוני, כשאתה מסתכל בעולם, אתה רואה מקרים, עוד מקרה, עוד מקרה, במיוחד בעולם של המדיה, של התקשורת המודרנית. יש כותרות ראשיות. שמעת מה קרה? לא ראית את הכותרת של העיתון? מה קרה? אוטו דרס נמלה. מה, ברצינות? ביטוי כזה של ילדי. אז פתאום, מה זה אוטו דרס נמלה? איזה מקרה קרה? קרה משהו. ואז אתה רואה אנשים חיים לפי הכותרות של, של העיתון. אני אומר, אני כדיחה, אבל הבורסה עולה. כולם מבסוטים. הבורסה יורדת. מה קרה כאן? מה זה יו-יו? עולים, יורדים עם הבורסה? או מזג האוויר או משהו כזה? כל זה בגלל שיש לנו ראייה שטחית. אנחנו מתייחסים אל המקרה כאילו הדבר הכי, הכי אמיתי שיש זה המקרה. אבל האמת היא שהמקרה זה לא מקרה. הילכוי מבקרי וילך איתם מחמת קרי. האמת היא שיד כל מנהל העולם. אדון הכל מנהל את הכל. השם מלך, השם מלך, השם ממלוך, לעולם ועד. זה האמת. זה שאתה רואה את זה או לא רואה את זה, זה תלוי בך. אם אתה מנהל את עצמך, אתה רואה גם את מנהל העולם. אם אתה משגיח על עצמך, אתה רואה שיש השגחה. אבל אם אתה חי חיי הפקר, חיים של מקריות או דברים כאלה, אז נדמה לך שגם העולם שסביבך הוא עניין של מקריות. אין לך את, את הראייה החודרת הזאת, הראייה המקיפה הזאת, לראות שבאמת הקדוש ברוך הוא מנהל את הכל, כולל את הפוליטיקה, כולל את מזג האוויר, כולל את אומות העולם, כולל את הקוסמוס, כולל את המקרו, כולל את המיקרו, כולל את הכל. זה מובן. בשביל זה צריך לעבור קורס אמונה במכון מאיר. לראות איך שאלוקים הוא מנהל את הכל. גבוה מעל גבוה, שומר. מי זה שומר? ריבונו של עולם. הוא מנהיג את הכל. כולל המציאות הפוליטית שאנחנו כרגע נמצאים בתוכה. בוא נראה את זה בתוכה. הכל יד כל בורא כל עולמי מנהלת. אבל האיחור הוא איחור מוכרח. זה שאנחנו לא נכנסנו אז לפני 100 שנה ובגלות לפוליטיקה העולמית, הוא אומר זה לא מקרה. זה חלק מהתוכנית של הקדוש ברוך הוא. בחלה נפשנו, הכוונה היא נפש האומה. בחלה נפשנו בחטאים האיומים של הנהגת ממלכה בעת רעה, של רשעה ורוע וכל הדברים האלה. אתם חיים כאן במדינת ישראל, או אנחנו חיים במדינת ישראל. מדינה, ברוך השם, חופשית יחסית. אדם יכול להביע את מה שהוא רוצה, ולחשוב את מה שהוא חושב, ולעשות מה שפחות או יותר במגבולות המותר. אבל אני רוצה להזכיר לכם, שלא לפני הרבה שנים, היה ברוסיה סטלין, אני לא יודע אם שמעתם עליו. אתם שמעתם על סטלין? אתם עוד לא נולדתם כשהוא כבר מת. אני הייתי אז נער. זה היה משטר ששלט ביד ברזל באזרחים שלו עצמו. אנשים היו במשך 70 שנה במשטר הקומוניסטי, היו מבועלים, מפוחדים, ופחדו לחשוב, לא רק לדבר. הייתה משטרת, קראו לזה משטרת המחשבות. והיו מאשימים אותך על זה שחשבת, כבר היו מוצאים להורג, או היו שמים לסיביר במקומות כאלה. כשהרב מדבר כאן על משטרים עריצים של רוע, שמה שמשתלט, מי ששולט, זה היו אנשים שממש הקרינו, השפיעו באופן מאוד דרמטי, ברוע על האנשים. אני, דרך אגב, אני באמת זכות על העלייה מברית המועצות, ברור שהם באו למעלה ממיליון איש. אבל אני זוכר את התחלת העלייה. זה לא היה פשוט. אנשים באו אחרי 70 שנה של פחד ואימה. חוסר אמון, מוחלט, איש ברעהו אפילו. היו בכל דבר מסופקים, בכל דבר. אין פלא, אחרי שלטון כזה של הריצות שהיה לעם שלם, איך הדבר הזה השפיע על הנפש של האדם. עם כל הסיבוכים שבדבר הזה. הרס המשפחה, שתייה, עניינים, בלגנים, אין פלא. זה מה שהרב אומר, יש זמן שזה לא מתאים לנו. זמן של עריצות, זמן של רוע, שזה היה קנה המידה של השלטון ששלט אז בעמים. בחלה נפשנו בחטאים האיומים של הנהגת ממלכה בעת רעה. והנה הגיע הזמן. איזה זמן? קרוב מאוד. מתי זה קרוב מאוד? עכשיו. הגיע הזמן שנחזור לבמת ההיסטוריה, למשפחת העמים. נכון, אנחנו נבדלים מהעמים, אבל אנחנו חלק מהעמים. העולם מתבשם מלשון ריחות נעימים יותר, ואנו נוכל כבר להכין עצמנו, כי לנו כבר אפשר יהיה לנהל ממלכתנו על יסודות הטוב. צריך ללמד זכות על מדינת ישראל. עם כל הבעיות והקשיים הקיימים היום במדינת ישראל, המדינה הזאת יחסית מנוהלת מבחינה ערכית, היא מנוהלת בצורה טובה, האנשים כאן מרגישים קודם כל את החירות, את היכולת לבטא את עצמם, לעסוק בדברים שהם רוצים, לחשוב מה שהם חושבים, למרות שלפעמים אתה לא מסכים עם האנשים, אבל העובדה שאנחנו כבר מנהלים מדינה, לא כמו אותה מדינה טוטליטרית שהייתה, ששם האנשים היו אומללים ומסכנים, ברוך השם אנחנו כאן במקום נחמד מאוד. תענוג לחיות במדינת ישראל. לא רק תענוג, היום הרבה אנשים מכל העולם באים למדינת ישראל, לא דווקא יהודים. הם עריכים, הם מבדילים, מה ההבדל בין מדינת ישראל למדינות האחרות. גם כלכלית, אבל לא רק כלכלית. החירות כאן קיימת. הטוב, המגמה החיובית היא שולטת. כבר אפשר יהיה לנהל ממלכתנו על יסודות הטוב, החוכמה, היושר וההרה האלוקית הברורה. יעקב שלח לעשיו את הפרופוריה. יעבור נא אדוני לפני עבדו. הרי עשיו הציע ליעקב, אומר, בוא נלך ביחד. עשיו הרשע ויעקב הצדיק. אומר לו יעקב, היה חכם, היה פיקח. הוא אומר, אתה יודע מה, אני מכבד אותך וכל זה, אבל לך קדימה, אני עוד אגיע אליך, אבל כשאני אגיע אליך כבר נעשה חשבון. אבל כרגע אנחנו ביחד לא יכולים. לא יכולים להלוך ביחד. התרבות שלנו והתרבות של עם ישראל ושלך, של עשיו הרשע, זה לא מתאים אחד לשני. אז הייתה הפרדה בינו ובין עשיו. עד שיעלו מושיעים בהר ציון, ועד שאנחנו נקה את אותם האדומים, אותם העשבים למיניהם, אבל עד אז נפרדו דרכינו. ככה זה העניין של יעקב אז, וגם עכשיו באיזה מידה. יעבור נא אדוני לפני עבדו, אין הדבר כדאי ליעקב לעסוק בממלכה. אתה תעסוק בממלכתיות, אנחנו עדיין לא. בעת שהיא צריכה להיות דמים מלאה, זה לא מתאים לנו. בעת שטובעת כישרון של רישה, זה לא מתאים לנו, לעם ישראל. ואנו קיבלנו רק את היסוד כפי ההכרח לייסד אומה. וכיוון שנגמל הגזע הודחנו ממלוך, בגבוהים נתפזרנו, הכוונה היא לגלות, נזרנו במעמקי האדמה כמו זרע, אבל הזרע לא הלך לאיבוד. החיים עדיין בתוך הזרע כשהיינו בגלות. ועכשיו אנחנו בתקופת הצמיחה, ברוך השם, רואים נבטים, רואים קיבוץ גלויות, רואים בניין ירושלים, רואים את ההתחלה ועוד נראה הרבה פירות. עד אשר עת הזמיר הגיע וכל התור ישמע בארצנו במהרה בימינו, אמן. שאלות עד לכאן רבותיי. יש כאן שואל רון מאריאל. לא התייחסתי לשאלה אם צריך להיות שותף בפוליטיקה של ימינו או לא. לרוץ לבחירות ולהיות חברי כנסת וכיוצא בזה. בימינו אנו למרות כל מה שקורה שם בכנסת כנראה משהו. בואו אני אמר ככה. קודם כל אנחנו חייבים להיות מעורבים מה שנעשה במדינה. אנחנו לא מנתקים קשר עם מה שנעשה במדינה. זה שיהודי בוחר בבחירות, זה לא רק אקט סתמי כזה. זה אקט הזדהותי, נאמר. ולא משנה מה אתה בוחר. כי יש בתוך החברה הישראלית אנשים שמשום מה כועסים על המדינה, או לא מקבלים את המדינה וכו'. ואומרים, אני לא אלך לבחר. זה לא מעניין אותי מדינת ישראל. כי מנתקים מגע. זה לא, בשום פנים ואופן לא. אדרבה, אדם צריך לראות בזה שהוא בוחר ערך של שותפות, של אחריות. למרות שהוא באופן ישיר הוא לא, אבל הוא שותף לכל העניין הזה. איזה הוא רשע, על רשע נאמר, מוציא את עצמו מן הכלל, זה הגדר של אחד מארבעת הבנים בהגדה, זה הרשע, שמוציא את עצמו מן הכלל. הוא אומר, אני לא שותף לעניין הזה. אז יש לצערנו הרב אנשים שעוזרמים או תנועות, אני לא יודע איך לקרוא לזה, שהם אומרים, מדינת ישראל לא מקובלת עלינו, אחרי אני לא אצביע. זה לא, בשום פנים ואופן לא. זה אקט של כאילו התעלמות ממדינת ישראל, מתחיית עם ישראל, משותפות לעשייה ופעילות בתוך כל מה שנעשה במדינה, למרות שבסך הכל זה עניין של הצבעה. אז זה תשובה אחת לשאלה לגבינו. האם השאלה שגם מתבקשת כאן גם, האם להיות חבר כנסת או לא? אני שאלתי אתכם מקודם, אף אחד לא רצה להיות חבר כנסת. אבל אני רוצה ללמד עליכם זכות. למה? כי אתם חשבתם על עצמכם שאתם אולי לא מתאימים, מסיבה זאת או אחרת. לא שלא צריך להיות חבר כנסת, אבל בטח אתם בעלי מידת הענווה, כי בשביל להיות חבר כנסת צריך גם קצת גאווה, לחשוב שאתה שווה משהו, שאתה יכול להשפיע, אתה מסוגל להילחם, לעמוד במערכת פוליטית, זה לא סתם, צריך לדעת כישרונות לדברים, איך אומרים, לחיות בעולם שיש בו מאבקי כוח, אני לא מדבר נגד מפלגות אחרות, בתוך המפלגה שלך בעצמך, אתה צריך להיאבק ולהילחם כל הזמן, להסתכל מי מאחוריך ומי מלפניך, וכל האינטריגות וכל הדברים האלה, לא כל אדם מסוגל לדבר הזה. אבל אם אתם כן מסוגלים, גם לעמוד בקשרי מלחמה, מה שנקרא, אבל בעלי חזון גם, ואתם מאמינים, ביכולת שלכם להשפיע ולשנות, ולהיטיב לעם ישראל, כל אחד בנושא שהוא חושב, ואתם חושבים שעל ידי הפוליטיקה תשפיעו ותשנו כאן, אז אדרבה, חייבים אדם כזה, אם הוא מונע את כוחותיו מזה להשפיע על אחרים, אז הוא פוגם באחרים, אז אדרבה, שילך ילך לפוליטיקה, ילך להיות חבר כנסת, אולי שר, אולי ראש ממשלה או משהו כזה. מה אתם חושבים שאולמרט נולד ראש ממשלה, ומראש הוא ידע שהוא ראש ממשלה? מה פתאום? לאט לאט, הוא נכנס לעולם של הפוליטיקה, והוא החליט בסוף שהוא רוצה להיות ראש ממשלה, ובדרך שאדם רוצה מה? מוליכים אותו, הוא רצה בזה. אז לכן, מי שמעוניין להיות פוליטיקאי ורוצה להשפיע ולהנהיג את המדינה, ברוך הבא, אדרמה, יעשה את הדבר, תבוא עליו הברכה. אבל יעמוד גם את כוחותיו, את יכולתו. שלא יהיה לו פתאום מסתבר שהוא לא כישרוני והוא לא מסוגל והוא לא יכול. כמו כל מקצוע, שאתה הולך לעבוד במקצוע, אתה צריך לדעת אם אתה כישרוני למקצוע הזה או לא כישרוני למקצוע הזה. זה מובן. אז זו התשובה לגבי השושל, אם לרצת, לא מכיר אותו, אולי הוא כן ראוי לדבר. אבל כמו שצריך להצביע, גם צריך לקבל תפקידים בתוך המדינה, כל אחד לפי כישורה, לפי יכולתו, מי במערכת המחוקקת, מי במערכת המנהלת, המבצעת, כל אחד לפי כישורה. ודאי וודאי. עוד שאלות יש? אם לא, ברשותכם, נעבור לסעיף הבא. בבקשה. טוב, בשביל להבין את סעיף ד' ברשותכם, אני רוצה לתת כמה מילות הקדמה. כשעם ישראל יצא ממצרים, אתם דרך אגב מכירים את עם ישראל? מי מכיר כאן את עם ישראל? איפה אתה מכיר אותו? מאיפה?
בדקתי
כאן. אה? מכון מי? למה אני אומר מכירים את עם ישראל? כי ההכרה זה לא הדבר חיצוני רק. אני בדקתי, לעם ישראל אין קרניים על המצח. זה לא כמו איזה חיה עם קרניים או משהו כזה, שבאופן חיצוני אתה אומר, זה צבי, וזה חמור, וזה פרה, וזה כבשה, משהו כזה. אנחנו באופן חיצוני דומים לכל אדם באשר הוא אדם. לאו דווקא יהודי, באופן חיצוני. בכל זאת, יש הבדל בין עם ישראל לעמים. מה ההבדל? אנחנו אומרים את זה הרי כל יום או כל שבוע בהבדלה, המבדיל בין ישראל לעמים. המבדיל בין ישראל לעמים. מה ההבדל בין עם ישראל לעמים? מה ההבדל? האם ההבדל הוא חיצוני? הוא לא הבדל חיצוני. היום, אני מדבר על היום. ההבדל הוא לא חיצוני. אדרבה, כשאנחנו מתבוננים היום על היהודים כאן בארץ ישראל, כל אחד בא מגלות כזאת או גלות אחרת, וחלק מהגלויות האלה, תורה יהודי, אתה יכול להגיד לו, תשמע, אתה תימני. איך אני יודע שהוא תימני? הוא דומה למי? לתימנים, או השני דומה לצרפתי, והשלישי דומה למרוקאי, וזה אשכנזי, כל אחד לפי משהו. ובאופן חיצוני, אין לנו איזשהו דבר שמייחד אותנו כאומה, ולהגיד, או רואים, למשל, הסינים, מה שמייחד אותם באופן חיצוני, יש להם עיניים כאלה מלוכסנות, נכון? אתה רואה אותו, אתה אומר, או, זה סיני, זה רואים עליו שהוא סיני. אבל היהודים זה לא ככה, היהודים באופן חיצוני, כל היהודים הם דומים אחד, כל אחד למקום, לעם שהוא בא מהם, מהמקום שהוא בא מהם. אבל בכל זאת, מה מיוחד בעם ישראל? מה המבדיל בין ישראל לעמים? המבדיל בין עם ישראל לעמים זה דבר שהתגלה בהיסטוריה, בגדול נאמר, ביציאת מצרים. ביציאת מצרים, לעיני כל העמים ראו דבר שקשה לנו לתפוס את זה היום, אבל אנחנו במסורת מדור לדור, אנחנו רואים את זה, שהאלוקים לא פחות ולא יותר, הוא התערב בבריאה, בטבע, וכל זה הוא עשה לכבוד עם ישראל. קרא את ים סוף, הוציאו אותנו מצרים, 10 מכות במצרים, דברים ניסים, נפלאות, דברים על טבעיים. כל העולם ישב ככה, כמו היום אנשים יושבים בטלוויזיה או משהו כזה, כולם ישבו וראו איך האלוקים מוליד את עם ישראל ממצרים, מוציא את עם ישראל ממצרים. והאמונה וההכרה והראייה הזאת בעם ישראל כבני בכורי ישראל, כילדים של הקדוש ברוך הוא, של בורא עולם, זה היה נחלה של כל העולם כולו. כולם עמדו, חז"ל אומרים שכולם עמדו, התפעלו מהמראה הנהדר הזה של נולד עם, נוצא עם זו יצרתי לי, יצירה אלוקית, משהו מיוחד. ראו את הנשמה של העם היהודי ואת ההתערבות של הבורא, בורא עולם, בתוך כל היציאה הזאת שנקראת יציאת מצרים. הדבר נפלא. אתם הייתם שם במקום הזה? חייב אדם לראות עצמו כאילו, בכל דור ודור, כאילו הוא עצמו יצא ממצרים. אנחנו אומרים את זה, בהגדה אומרים את הדבר הזה. זאת אומרת, לראות את ההנהגה האלוקית, את ההשגחה האלוקית, את ההתערבות של הבורא בתוך העולם הטבעי הזה, העולם ההיסטורי הזה, הממשי הזה, זה היה יציאת מצרים. לכן יציאת מצרים היא יסוד באמונה, היסוד הגדול ביותר באמונת ישראל, של מציאות השם והשגחת השם ויכולת השם ואהבת השם לעם ישראל. כל זה בא לידי גילוי מוחשי ביציאת מצרים. ואם לא הייתי מפחד, כיוון שחלק מכם עושים את העיניים בין כך ובין כך, הייתי אומר לכם לעצום את העיניים ולנסות לחלום כאילו אנחנו ביציאת מצרים ממש, לשחזר את היציאה הזאת. וכדאי לכם, פעם כתוב בכוזרי שאדם צריך לדמיין לעצמו את מעמד הר סיני, לדמיין לעצמו את קריאת ים סוף, לדמיין לעצמו את יציאת מצרים, כאילו הוא בעצמו היה במעמד הזה. אלא מה? באותו מעמד שיציאת מצרים היה משבר גדול מאוד. והמשבר הגדול מאוד אחרי יציאת מצרים, זה היה במעמד הר סיני, כמה הזמן היה מיציאת מצרים למעמד הר סיני? סך הכל 50 יום. אחרי 50 יום ניתנה התורה, ומשה רבנו עולה ל-40 יום, עוד 40 יום עלה להר סיני, וביוד זיים בתמוז, היה מעשה העגל. מעשה העגל, פתאום אותו עם נבחר, אותו עם שדרכו מתגלה אור השם בעולם, פתאום מתחילים לעבוד לעגל. כמו כל העמים מסביב שהיו עובדי עבודה זרה, כל הדברים האלה. זה היה משבר גדול מאוד, לא רק פנימי מבחינתנו, מבחינת עם ישראל של עבודת העגל, אלא גם משבר עולמי. אותו עולם שהאמין שיש עם נבחר, שאלוקים זה עם סגולה, ועם שיביא טוב לעולם ואור לעולם, וכל זה יתגלה, כמו ילד קטן. בכישלונו, על זה מדבר כאן הרב. מה גרם משבר העבודה על העגל שהיה באז, שהוא גרם לכך שמאז התחילו מלחמות בעולם נגד עם ישראל, ולא רק נגד עם ישראל, בכלל בין העמים. בוא נראה את זה בתוכו. לולא חטא העגל, אומר כאן הרב, היו אומות יושבות ארץ ישראל משלימות עם ישראל ומודות להם. אילו לא היינו חוטאים בחטא העגל, היום החמאס מה היה עושה? מראים כולם דגלים לבנים, סליחה, אני לא מבקשים סליחה, אתם עם שאלוקים בחר בכם מכל העמים, מה עשינו? טעינו, את יכולים לבגוד. ככה הוא אומר. אילו לא היה חטא העגל, כל אומות העולם היו משלימות אתנו ומכירות מה זה עם ישראל, כמו באחרית הימים שיכירו מה זה עם ישראל. אז היו כבר מכירים אז מה זה עם ישראל. אבל ברגע שהשפלנו את עצמנו בחטא העגל, אמרו, אתם כמונו בדיוק, אלה עובדי עבודה זרה, אנחנו אותה דבר. ואז הם הרשו לעצמם להתנפל עלינו. כי שם השם הנקרא עליהם, שמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם, היה ניכר לעיני כל. כי שם השם הנקרא עליהם היה מעורר בהם יראת הרוממות, ולא הייתה שום שיטת מלחמה נוהגת. מה זה יראת הרוממות? יראת הרוממות, אני לא יודע אם ראיתם פעם צדיק. מישהו ראה פעם צדיק? מישהו הלך כאן לצדיק, כמו בבא סאלי, דרך הצדיק לברכה, או מישהו ראה פעם צדיק באמת, איפה ראית?
הייתי בבאר שבע, אצל הרב אבוחצירא.
הייתה לך יראה? תגיד, איך זה היה? ניסית לדבר?
היה איזו הרגשה לא נוחה, מבחינתי לא יודע שבנוח, לא הכרתי.
הרגשת שזה לא אדם רגיל.
כן.
נכון או לא?
כן.
איך אני יודע? למשל, עם ישראל זה לא עם רגיל. אומות העולם היו מרגישות, אלי אדם ישראל יראת הרוממות. איך אפשר לגעת ביהודי? צריך לכבד אותו, להגיד לו תודה לעם היהודי. מה, באמת אנחנו עם מותק של עם. וקרובים לאלוקים, הם קרוביך, אנחנו קרובים לקדוש ברוך. וכל העולם היה מכיר בדבר הזה. בא חטא העגל ושבר את הסטיגמה, מה שאומרים. ופתאום רגע הם כולה כמו כולה, אפשר להילחם בו. זהו מדבר. ולא הייתה שום שיטת מלחמה נוהגת. וההשפעה של עם ישראל הייתה הולכת בדרכי שלום כבימות המשיח. דהיינו, לא היה צריך מלחמות ולא דברים אלה, אנחנו רק, ההופעה שלנו על במת ההיסטוריה, כבר היה עושה שינוי גדול בכל העמים, והיו מכבדים אותם, נערו אליו כל העמים. רק החטא גרם ונתאחר הדבר אלפי שנים, עד ימות המשיח. וכל מסיבות העולם אינן אחוזות זו בזו להביא את אור השם בעולם. זה לא יעזור. נכון שנפלנו בחטא העגל. נכון שהדימוי שלנו כאומה בעיני אומות העולם ירד. אבל זה לא יעזור. בסוף אנחנו נסגור מעגל. ובימות המשיח כל אומות העולם יכבדו אותנו ויעריצו אותנו. וחטא העגל ימחה לגמרי. הוא כבר לא יתפוס מקום ביחסם של אומות העולם אלינו. וממילא כל רואים יכירום כי הם זרע ברך השם. והעולם יתוקן באורך שלום ורגשי אהבה. ונועם השם יוחש בכל לבב. כן? נועם השם, אהבה, אהבת הבריאות, זה יהיה דבר אופייני לכל המין האנושי ולעם ישראל בפרט. לענג רוח ולעדי נשמה. ולכל בהם תחיה נפש כל חי. במהרה בימינו,
אמן.
יישר כוח.